הוא לא באים להציק לכם בירוחם, בשכונה החרדית שלכם. מה אתם נכנסים לנו לקישקס, באים לבלבל לנו את המוח פה ולהטיף לנו ולהחזיר אותנו בתשובה. אז שאלתי אותם, למה באמת אתם לא באים? למה אתם לא באים? והיה איזו שתיקה קטנה, צריכים לחשוב קצת. ואז התחילו לעלות כל מיני הסברים. וכל הסבר שעלה, לא הסכמתי איתו. זאת אומרת, אני אמרתי שאני לא מסכים. זאת אומרת, ובאיזשהו שלב פתאום תפסתי שלכל ההסברים אני לא מסכים מאותה סיבה. זאת אומרת, זה פשוט כולם נופלים באותו קשר, בעיניי. אז אני אסביר לכם איך זה, אבל זה תוך כדי העניין נפל לי הסימון הזה. אז אני עכשיו מציג את זה כבר בצורה יותר שלמה. זאת אומרת, אז נגיד, זה התחיל ככה. אנחנו לא באים אליכם, ושכל צדיק באמונתו יחיה, כל אחד, ואנחנו פלורליסטים, כל אחד והאמת שלו, מה אנחנו צריכים לבלבל לכם את המוח? אז אמרתם, תראו, אם אתם פלורליסטים, אז ברור, גם אני הייתי פלורליסט, לא הייתי בא. זאת אומרת, אם אני צודק בדיוק כמוכם, למה שתבואו לשכנע אותי לא לעשות את מה שאני עושה? אבל אני לא פלורליסט, אני מוניסט, אני חושב שאני צודק ואתם טועים, אז למה שאני לא אבוא? זאת אומרת, העובדה שאתם לא באים נובעת מפלורליזם, אבל אני לא פלורליסט. או בניסוח אחר אני אגיד את זה, העובדה שאתם לא באים לא מזכה אתכם בקרדיט מוסרי. אתם לא באים כי אין טעם לבוא. זה לא בגלל שאתם כאלה צדיקים שלא רוצים לבוא ולעשות דבר רע. אתם לא עושים משהו שבאמת אין טעם לעשות אותו לשיטתכם. אז מה הרבות בזה? אבל הרי אני חושב שאתם טועים, ואני בא לנסות ולמנוע את הטעות שלכם. אז בעיניי זה מעשה נאצל. זאת אומרת, אם יש מישהו מוסרי בינינו, זה אני. אתם בסדר, אין בעיה, אבל אתם סתם לא עושים את מה שלא הגיוני לעשות, שזה בסדר גמור. אבל זה לא אקט מוסרי, זאת אומרת, אתם לא יכולים לבקש לקבל בשביל זה קרדיט מוסרי. Okay. טוב, אז אחרי זה עלתה טענה אחרת, נתראה, אנחנו במקום אחר לא נצליח לשכנע אותך, הרי זה חנת. אי אפשר לדבר איתך. טוב, יכול להיות, אבל אז תקבלו את המחמאה שאני דווקא חושב שאיתכם אפשר לדבר. ואתם לא חושבים שאפשר לדבר איתי, אז לכן אני בא. עכשיו, יותר מזה, אתם לא באים לדבר איתי בגלל שאני לא אשתכנע, שוב פעם לא מגיע לכם קרדיט מוסרי על זה, אתם לא באים כי אין טעם, בשביל מה לבזבז את הזמן, הרי אני מקום אחר לא אשתכנע, נכון? אבל אני חושב שיש לי סיכוי לשכנע אתכם, אז אני בא לשכנע אתכם, אז מה רע בזה? אחרי זה עלה דיון אחר, תראה, אם אנחנו
לא באים... הטעם השני יש לו עניין רק אם הם חוזרים מהגישה הפלורליסטית. כי אם הם לא חוזרים מהגישה הפלורליסטית, מה העניין?
זה לחילופין של משפטנים, אתה יודע. אני אומר את זה, ולחילופין אני גם אומר את זה, למרות שזה החילופין סותר את ה... כן, עוד רגע אני אחזור לזה. הטענה השלישית הייתה, תראה, האמת, אם אתה רוצה לדפוק את עצמך, תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לנהל חיים מטופשים, תנהל חיים מטופשים, מה אכפת לי? תעשה מה שאתה רוצה. אמרתי, זה אני כבר ממש לא מבין. אז לא אכפת לכם ממני, שאני עושה דברים מטופשים ולא אכפת לכם. וזה רבות המוסרית. לי אכפת שאתם עושים דברים שבעיניי הם מוטעים ומטופשים, ואני רוצה לשכנע אתכם לעשות דברים נכונים, כי אכפת לי מכם. אז מי המוסרי? אתם מוסריים או אני מוסרי? אחרי זה אומרים, תראה, אם אנחנו נבוא להציק לך, אתה תבוא לכפות עלינו ולהציק לנו. שוב פעם, בסדר גמור, אז אתם עושים שיקול תועלתני. אתם לא באים בגלל שאתם לא רוצים לשלם את המחיר, שאולי גם אני אבוא אליכם. אז גם על זה לא מגיע לכם קרדיט מוסרי. וכן הלאה, המשכנו בכל מיני נימוקים כאלה, ובאיזשהו שלב פתאום הבנתי שהלוגיקה היא אותה לוגיקה. זה ממש התנהל כך. זאת אומרת, אני רק פתאום תפסתי שאת כל הטיעונים אני דוחה בדיוק באותה צורה. ומה שעומד מאחורי זה הדבר הבא. וכאן אני רוצה, זה הסימון שנפל. כל עוד יש לך הסבר הגיוני למה אתה לא מגיע לשכנע או לכפות, כן? אז לא מגיע לך רבות הקרדיט מוסרי על העניין הזה, ברור, אין היגיון לבוא, למה שתבוא? אז אם אתה חושב אם אתה פלורליסט, לא מגיע לך קרדיט מוסרי, אין סיבה לבוא, אם אני צודק כמוך, למה שתבוא? אז לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אם אתה לא אכפת לך ממני, אז ודאי לא מגיע לך קרדיט מוסרי. זה עניין אינטרסנטי שאתה לא בא, נכון? לא מגיע לך קרדיט מוסרי. אם אתה חושב שכל אחד שעשה את השטויות שלו, או כל צדיק באמונתו יחיה, בסדר, אז מה? תזיק לעצמך, תעשה מה שאתה רוצה. בסדר גמור, גם על זה לא מגיע חקיקת מוסרית. אין טעם לבוא. אם אתה חושב שאני לא אשתכנע, אין טעם לבוא. שוב פעם, משיקול הגיוני, אין טעם לבוא, כי זה לא יניב שום פירות. שוב פעם לא מגיע חקיקת מוסרית. זאת אומרת, מה בעצם עומד מאחורי כל הדחיות האלה? שכל פעם שיש הסבר הגיוני למה אתה לא בא, אז זאת לא סובלנות. נכון? זה בעצם מה שאני אומר. אבל אז קורה פה דבר נורא מוזר. בעצם, בשביל להיחשב סובלן, בשביל שיהיה מגיע לך קרדיט על הסובלנות שלך, קרדיט מוסרי, צריכים להתקיים, בדיוק, צריכים להתקיים כל הסיבות למה לא להיות סובלני. זאת אומרת, צריכים להתקיים, א', אסור לך להיות פלורליסט. אם אתה פלורליסט, אתה לא יכול להיות סובלן, נכון? כי אם אתה פלורליסט, אז כולם צודקים, בטח שלא תבוא לשכנע או לכפות על מישהו אחר. אז אתה חייב להיות לא פלורליסט אלא מוניסט. אתה חייב להניח, שזהו לא אמרתי גם, אבל יש עוד הרבה תירוצים שלא שהשמעתי, דילגתי, כי הלוגיקה היא הלוגיקה הזאת. אתה חייב להניח שהמעשה שלי מזיק. גם אם אני טועה, אבל אם זה לא מזיק, מה אכפת לך? זה לא מזיק. אתה חייב להניח שהמעשה שלי מזיק, ובכל זאת לא לבוא. בעצם אתה צריך להניח שאני טועה ואתה צודק, אתה צריך להניח שהטעות שלי מזיקה. אתה צריך להניח שאם תבוא, יש לך סיכוי להשפיע עליי. כי אחרת שוב פעם, אין רבותה בזה שלא באת, נכון? צריך להניח שאתה גם לא פוחד מזה שכשאתה תבוא אז אני אבוא אליך בחזרה. כי אם אתה פוחד ובגלל זה אתה לא בא, שוב פעם אתה לא סובלן. אוקיי, אז אם אתה חושב שאני טועה, ואתה חושב שהטעות שלי מזיקה, ואכפת לך ממני, ואתה חושב שיש לך סיכוי לשנות את זה, ואתה לא מפחד שאם תבוא לשנות את זה אני אחזיר לך ואני אבוא להציק לך. כל זה מתקיים. נו, אז למה לא לבוא לכל הרוחות? אז כל הסיבות אומרות לבוא. זאת אומרת, אין שום סיבה לא לבוא. כי אם יש סיבה, לא לבוא, אז אתה לא סובלן. אז מתי אתה סובלן? רק שאין שום סיבה לא לבוא. נו, אז מה, סובלן פירושו אידיוט? זאת אומרת, למרות שכל הסיבות אומרות לבוא, הוא בכל זאת לא בא. אז סובלן זה לא איש מוסרי, סובלן זה אידיוט. משהו פה דפוק. אני יצרתי שם באמצע, אחרי שנפל לי האסימון, אני יצרתי שם באמצע, הבנתי שאני אומר משהו שהוא סותר את עצמו. אני חשבתי שאני מנצח בוויכוח הזה, אבל הבנתי שאני מפסיד. הבנתי לעצמי, לא, לא... כי בעצם מה שאמרתי, אין דבר כזה סובלנות. עכשיו, אני מחשיב את עצמי כסובלן גם. זאת אומרת, ההנחה שלי היא שיש ערך סובלנות. זאת אומרת, אני גם דוגל בערך הסובלנות. אמרתי להם, להפך, אתם לא דוגלים, אני דוגל בערך הסובלנות. ואז, כשאני פתאום הבנתי את הלוגיקה הזאת, אז הגעתי למסקנה שבעצם אין דבר כזה. זאת אומרת, או שאני אידיוט, או שאני לא סובלן, אין פה אפשרות.
אבל הכל נובע מזה שנקודת המוצא שלך שהמפגש בין שתי הקבוצות, המטרה שלו היא להשפיע אחד על השני, וסובלנות אומרת שמטרת המפגש היא ליצור מפגש, סתם מפגש, החלפת דעות.
זה לא סובלנות, זה פשוט להיות נחמד אחד לשני.
בסדר, מה
סובלנות? אני מדבר במובנים של אימות ערכי. מה פירושו להיות סובלן? להיות סובלן פירושו, ואת ההנחה שלי של להיות סובלן פירושו, לחשוב שמישהו נוהג לא נכון, לשיטתי, אבל להכיל את זה. זאת אומרת, לקבל, לתת לו לגיטימציה. להיפגש או לא להיפגש, אני אדבר על זה אחר כך. זה לדעתי יותר קשור לפתיחות, מאשר לסובלנות. אבל זה אני אדבר עוד מעט. זה סובלנות. אם נפגשים או לא נפגשים, זאת עוד שאלה. זה כבר ניואנס, שאני אגיע אליו, אבל זה ניואנס. הסובלנות זה קודם כל, נגיד שיש לי אפשרות לכפות עליך, להתנהג כמו שאני חושב. אני לא אכפה, כי אני סובלן. למרות שאני חושב שאתה טועה ושכל הנימוקים מתקיימים שאני כן, ואני לא אכפה, בסדר? זה עוד אמרתי, אני שכחתי להגיד, כל הדיון היה הזוי בעיניי. כי החיפוש של סיבות למה לא לבוא לשכנע, הרי אני לא בא לכפות. הם גם לא באו לשכנע, לא עוד יותר גרוע. הם שתם באו ללמוד שם עם השני החבר'ה האלה שרצו קצת יידישקייט שם במקום.
זה בדיוק מה שמראה של הוויכוח, לא היה לעניין.
לא. לא באו לשכנע, אבל הם פחדו שזה יתגלגל לשכנע.
אוקיי, אבל אני אומר,
זה החשש שלי.
עם כל הכבוד לפחדים הנוראים האלה, שכמובן היו חסרי שחר. כן, איזה אברך יבוא לגור במקום שמיועד למרצים של אוניברסיטת בן גוריון. זאת אומרת, אני שאלתי אותם אגב אחרי זה, תגידו, אם אני רוצה לבוא, אם אני עובד אוניברסיטת בן גוריון, אני עשיתי דוקטורט בפיזיקה. אני לא אברך מן המניין. עכשיו התקבלתי למחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בן גוריון, ואני רוצה לגור במדרשה. מקום ציבורי, זה לא דבר פרטי. אוקיי? אתם מקבלים אותי? בוודאי, רק הקריטריונים, תעמוד בקריטריונים. משום מה אין שם דתי אחד. בסדר? אבל הם כמובן פלורליסטים וסובלנים ומקבלים את כולם. חוץ מאשר את מי שהם לא רוצים. אוקיי? אז יש פה איזושהי רמה של צביעות. אמרתם, בעיניי זה שערורייה. זה שאין פה אב דתי, זה נון שלכם. זה אומר שאתם לא באמת מקבלים על פי קריטריונים, אל תמכרו לי לוקשים. אם אתם, אם אני יוודא לכם שאני אבוא לגור שם, אתם תפעלו מאחורי הקלעים כדי שלא יקבלו אותי למחלקה לפיזיקה. זה הרי ברור, כי אתם לא רוצים פה דתיים. זה לא מקום...
לא, אולי דתי לא יכול לחיות שם, כי אין לו את המסגרת.
אבל זה אין לו את המסגרת, אני רוצה להתפלל בי אחר. אני רוצה לחיות שם, מה הבעיה? מה אסור? אתה יודע, אני רוצה להביא עוד 9 מרצים. אנחנו נעשה מניין של 10. זה בסדר? הכל בסדר? זה מקום ציבורי, זה לא מקום פרטי שלהם, צריך להבין. זה מקום ציבורי, זאת אומרת, מי שעובד באוניברסיטת בן גוריון, באופן עקרוני, יכול להיות שם. יש פה משהו, איזה היפוך מטורף של, של הסתכלות, כאילו הם, התחושה, אני האמנתי להם, זו תחושה כנה, שהם סובלנים ופלורליסטים והכל נהדר, ורק אני חשוך והכל, אבל אני אומר, תסתכלו קצת במראה, יש פה איזה, אתם מציגים תמונה בעייתית. אחרי זה אמרתי להם, אבל בוא נגיד שאני בא לשכנע, הם לא באו לשכנע שם, בוא נגיד שאני בא לשכנע, מה רע בזה? אנשים מבוגרים, שהם אינטליגנטים, מרצים באוניברסיטה. בא איזה אברך שלא גמר כיתה ב' מתמטיקה. כבר רע, הוא למד. בסדר? בא לשכנע אתכם לחזור בתשובה, לא יודע מה, לא משנה מה. אוקיי, אתה רוצה, אל תקשיב לו. אתה רוצה, תקשיב לו ולא תשתכנע. אתה רוצה, תקשיב לו וכן תשתכנע. אנשים מבוגרים, מה אסור לשכנע? מה רע בלשכנע? מבחינתי הדיון מתחיל רק על כפייה, לא על שכנוע. שכנוע אני בכלל לא מוכן לדון. אתה רוצה, אני לא יכול לכפות עליך לשמוע אותי. לא, אל תבוא לשמוע. אין בעיה, אתה... הוא יכול לקבל את ההחלטות שלך כמו שאתה רוצה.
יש שני אנשים מהיישוב, מהכפר, שמעוניינים שיבואו אליהם, הם מבקשים, זכותם.
לכן אני אומר, בחינם. אבל אני אומר יותר מזה, אפילו אם הייתי מנסה, קורא לכולם, שם מודעות ברחבי המדרשה, בואו חברים, יש שיחת חזרה בתשובה, תהיה חוויה, מחלקים סופגניות. בסדר? זהו, לא לילדים, אני מדבר למבוגרים. בסדר?
ובקהילה שם יודעים שבירוחם, אם הם מישהו מהמדרשה.
לא היו מקבלים אותם, והם גם לא אומרים שם פלורליסטים ולא אומרים שם סובלנים. זה הכל, אבל הם שמים את זה על השולחן.
הם לא אומרים שהם פלורליסטים.
אז עכשיו, אז אני אומר, זה שמתקוממים כנגד זה שאתה מנסה לשכנע, זה בעצמו שערוריה. ההפך, אני אמרתי להם, תשמעו, למה אתם לא באים אליי? אני אמרתי באמת, לא בשביל תעלול רטורי. אתם חושבים שאני טועה? יש לכם טיעונים טובים? אני רוצה לשמוע. תבואו. באמת, לא בשביל להתגרות. תבואו. אם תשכנעו אותי, בסדר. אני מקווה שאני אהיה מספיק ישר כדי להודות. בטוח, אבל אני מקווה שכן. ואם לא תצליחו לשכנע אותי, אז לא. אדם מבוגר, מה הבעיה? מה אתם מפחדים? איזה פחד מטורף. אני משתגע מהפחד הזה. אני אומר, בואו נדבר אבל על כפייה. אמרתי להם, לא לשכנע, לשכנע, עזבו. אני מדבר על כפייה. תסבירו לי למה לא לבוא לכפות עליכם. אז כל הנימוקים שהעליתם קודם, הם נימוקים שמסבירים למה אין היגיון לבוא ולכפות עליכם. אבל אני אומר, רגע, סובלנות פירושו לא לבוא לכפות, למרות שההיגיון אומר כן לבוא. כי אחרת אין שום, לא מגיע לך שום קרדיט על העניין הזה. אבל אם ההיגיון אומר כן לכפות, אז למה באמת לא לבוא לכפות? אם אני חושב שאתה טועה ויש לי יכולת להשפיע ואכפת לי ממך, ואני לא מפחד שאתה תחזיר לי, והטעות שלך מזיקה, הכל מתקיים. נו, אז למה לא למנוע את זה? בכפייה אני מדבר עכשיו. למה לא למנוע את זה? עד שבסופו של דבר הבנתי, וזה אני אומר, זה דין וחשבון שנתתי לעצמי, כי אני מחשיב את עצמי כן כדוגל בערך של סובלנות. ואז פתאום אמרתי, רגע, אז אני עכשיו לא מצליח להסביר לעצמי את העניין. זאת אומרת, אז באמת מה קורה פה? ובסופו של דבר אני הבנתי שהערך של הסובלנות הוא כאשר אני לא בא לכפות עליך, בגלל שאני מכבד את האוטונומיה שלך. במה זה שונה מכל ההנמקות הקודמות שאותן שללתי? כל ההנמקות הקודמות שאותן שללתי היו הנמקות של אינטרס. זאת אומרת, אין טעם לבוא, זה בזבוז זמן, זה לא יעזור. אתה צודק כמוני, אתה שימה לבוא, אין היגיון לבוא, אוקיי? לא היו הנמקות ערכיות, אלא היו הנמקות אינטרסנטיות. חישוב קר, אם כדאי לבוא, לא כדאי לבוא, אם יביא תוצאות, לא יביא תוצאות. זה נצרח, זה לא נצרח. הנמקות מהסוג הזה באמת לא יכולות לבסס סובלנות, אוקיי? אבל הנמקות ערכיות, הנמקות שאומרות, תראה, אתה טועה, ואני חושב שהטעות שלך מזיקה. ואני חושב שיש לי יכולת להשפיע עליך, לא להשפיע, לכפות, אני מדבר על לכפות. יש לי יכול... כי לשכנע אין הצדקה למה לא לבוא לשכנע. כל אחד צריך לשכנע את השני, הוא חושב שהוא טועה לדעתי. אבל לכפות זה עניין אחר. ובלכפות אני אומר, אני חושב שאתה טועה והטעות שלך מזיקה, ואני יכול לשנות את העניין, ואני לא מפחד שאתה תחזיר לי, ואכפת לי ממך, והכל נכון. ואני בכל זאת לא בא. למה אני לא בא? כי אני מכבד את האוטונומיה שלך. אחרי שניסיתי לשכנע אותך, ולא השתכנעת, ואנחנו נשארנו עם חילוקי דעות.
גם השכנוע יכול להיות לא לבוא לשכנע כי אני מכבד את האוטונומיה.
לא, למה אני לא מסכים?
למה?
זה לא נקרא לכבד את האוטונומיה.
מפני ש...
זה חוסר אכפתיות.
מה?
זה חוסר אכפתיות, זה לא לכבד את האוטונומיה. אני מכבד לגמרי את האוטונומיה, אני בא לשכנע אותו. או שתשכנע או שלא.
אתה לא כופה עליו לשמוע אותך.
או שתשתכנע או שלא תשתכנע.
אני מנסה להעמיד אותך לטעותך. האוטונומיה יכולה להיות גם שהוא אומר, אני בכלל לא רוצה לשמוע.
אז הוא לא, אין בעיה.
יכולה להיות תיאוריה כזאת, אבל אני לא מקבל אותה. אם אני רוצה לגבש את זה, אני רוצה לשמוע את כל מי שיש לו להגיד לי משהו על העניין הזה. לא הגיוני בעיני. אבל אני אומר, בסדר, אם אתה לא רוצה לשמוע, אין בעיה. אבל זה שאני מנסה לבוא ולשכנע אותך, לא קופה, מנסה. אתה לא רוצה, אל תבוא. זה, יש בזה משהו בעייתי? הפוך. מי שלא עושה את זה, זה משהו בעייתי. הוכיח תוכיח את עמיתך, לא תעמוד על דם רעך. מה זאת אומרת? אתה רואה מישהו שטועה, אתה צריך לנסות לשכנע אותו, למנוע אותו מטעות. אבל אם ניסיתי לשכנע אותו, לא הצלחתי. עכשיו יש לי יכולת לכפות עליו, נגיד שאני יותר חזק בסיטואציה. ויש לי יכולת לכפות עליו. אני לא בא. למה אני לא בא? כי אם הוא שמע את הטיעונים שלי, והגיע למסקנה שהוא לא מסכים איתי, אני מכבד את דעתו. אני מכבד את דעתו, אפילו שאני חושב שהוא טועה, והטעות שלו מזיקה. בסדר? למה? כי האדם צריך לקבוע לעצמו את דרכו. עכשיו, זה בעיניי ערך הסובלנות. את ערך הסובלנות מבוסס על הנמקה, הוא לא טיפשות. הוא מבוסס על הנמקה, אבל לא על הנמקה אינטרסנטית. כל סוגי ההנמקות הקודמות היו הנמקות של אינטרס, של חישוב, האם כדאי לבוא או לא כדאי לבוא, יש טעם לבוא, אין טעם לבוא. כאן אני מדבר על הנמקה ערכית. אני לא בא בגלל שאני חושב שזכותך לנהוג אחרת אם אתה חושב אחרת, למרות שאתה טועה. ולמרות שאתה טועה, אתה מזיקה. אוקיי? זה המשמעות של סובלנות. התוצאה שיוצאת מזה בעצם, שסובלנות ופלורליזם לא רק שזה לא מילים נרדפות, אלא זה שני הפכים. במקום שאתה פלורליסט, אתה לא יכול להיות סובלן. בגלל שאם אתה חושב שהשני צודק כמוך, אז אין סיבה ללכת לשכנע אותו שיעשה משהו אחר, או לכפות עליו.
אין משמעות לסובלנות.
כן, אז מילה, אין משמעות לסובלנות. יש משמעות לסובלנות רק בעולם מוניסטי. בעולם פלורליסטי אין משמעות לסובלנות. אני אגיד לכם יותר מזה. גם בהסתכלות המושגית הראשונית, עוד לפני הניתוח, סובלנות ופלורליזם שייכים לעולמות מושגיים או שדות סמנטיים שונים לחלוטין. פלורליזם שייך לשדה הסמנטי של הפילוסופיה. השאלה כמה אמיתות לדעתך יש. אם אתה חושב שיש יותר מאמת אחת, אתה פלורליסט. זאת תפיסה פילוסופית. אין לזה קשר למוסר בכלל. מה אתה באמת חושב? יש אמת אחת או חמש אמיתות? מה זה קשר למוסר? שאלה מה אתה חושב? כמה אמיתות יש? זה שאלה של פלורליזם ולא פלורליזם. שאלת הסובלנות שייכת לשדה הסמנטי של המוסר, של הערכים.
של הערכים, בדיוק.
זאת אומרת, אתה סובלן, אז אתה לא כופה על השני בנסיבות מסוימות, אתה לא כופה על השני. לכן סובלנות ופלורליזם לא יכולות להיות מילים נרדפות. זה פשוט שייך לעולמות מושגיים שונים. אני טוען רק שמעבר לזה, לא רק שזה עולמות מושגיים שונים, אלא יש במובן מסוים אפילו ניגוד ביניהם. כי אם התפיסה הפילוסופית שלי היא פלורליסטית, אז התפיסה המוסרית שלי לא יכולה להיות סובלנית.
לכאורה, יכול כן להתחיל, אם אני פלורליסט וראובן מוניסט, אני רוצה שגם הוא יהיה פלורליסט, כי זה לא נכון שיש אמת אחד. אני חייב לשכנע אותו שיש הרבה אמיתות.
אז במובן הזה אתה גם מוניסט. אתה מוניסט כי אתה חושב שיש דעה לא נכונה. מבחינתי, לא, עוד פעם, מוניסט זה כמובן לא חייב להיות מישהו שאומר שיש דעה אחת נכונה. אלא מספיק שאתה חושב שהשני טועה. אם אתה חושב שהשני טועה, אתה מוניסט. לא אכפת לי במה. בנקודה הזאת, בוויכוח המסוים הזה ביניכם, אם אתה חושב שהוא טועה, אז אתה מוניסט.
אתה מוניסט בפלורליזם.
בדיוק. אתה מוניסט בסוגיית הפלורליזם-מוניזם. אוקיי? וכשאתה מנהל את הוויכוח בציר הזה, אז אתה מוניסט.
לגבי הכפייה, זה משהו שהוא בעיה בהפעלת אלימות, או שזה גם מעבר לזה, גם אם לא היה פה אלימות?
לא בגלל האלימות, אלא בגלל זה שהוא צריך להחליט על דרכו ולא אני. אני טוען שזה לא רק, אלימות היא בעיה, אבל מעבר לזה, אני חושב שבאנם צריך להחליט על דרכו. ולא אני צריך להחליט עבורו. אני יכול לשכנע אותו, אני צריך לשכנע אותו, להראות לו את הנימוקים לפה, שיבחר נכון. אבל העליתי את הנימוקים, לא הצלחתי לשכנע אותו, זאת עמדתו.
נגיד שהוא נמצא עכשיו בבית שלי, או שזה הילד שלי או משהו כזה, שאני יכול, לי יש את הרשות להחליט בשבילו.
ילד זה משהו, לא רשות. גם אם היה לי רשות, אני הייתי נשיא ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת, ואני הייתי כל 120 חברי הכנסת. לפני הניתוח ובמחלת המשקל זה היה בסדר, הייתי פחות או יותר במשקל הנכון. אוקיי? ואני יכול לחוקק עכשיו את החוק, לכפות על כולם, יש לי את הכוח, אני לא אעשה את זה. לא אעשה את זה. אני נגד כפייה ברמה מהותית. גם אם יש לי את הכוח ויש לי את הסמכות, זה על פי החוק, אני יכול לעשות את זה. לא עושה את זה. אני מתנגד, אני אלחם נגד מי שיעשה את זה. כי לא בגלל שהבעיה היא האלימות, הבעיה היא שבאדם צריך להחליט על דרכו בעצמו, ולא אני צריך להחליט עבורו. במגבלות מסוימות שאני אדבר עליהן בהמשך. אז הנקודה היא שבעצם סובלנות יכולה להופיע רק בתוך פריימוורק מוניסטי. זאת אומרת, רק בתוך מסגרת מושגית מוניסטית. לא בתוך מסגרת מושגית פלורליסטית. עכשיו אני אלך צעד אחד נוסף, ובעצם אני אשאל, האם יש הבחנה בין פלורליזם לסובלנות גם במישור הפרקטי? זאת אומרת, ההבחנה שאותה עשיתי עכשיו, זאת הבחנה שנמצאת במישור של המניעים למה אני פועל. האם אני לא מתערב לך בחיים כי אני פלורליסט, או אני לא מתערב לך בחיים כי אני סובלן. אבל תכלס, בפרקטיקה, אנחנו מתנהגים אותו דבר. פלורליסט והסבלן, לכן נוצר כל הערבוב הזה בין פלורליזם וסבלנות. כי בפרקטיקה, זה מופיע באותה צורה, הפנומנולוגיה ההתנהגותית של שני הטיפוסים האלה היא דומה מאוד. זה אותו דבר בעצם.
יש פה עוד אפשרות, עצלן.
אה?
יש פה עוד אפשרויות.
כן.
למה, למה, למה ראובן לא התערב בדלתה של שמות?
אוקיי, אז יש פה עוד, אתה יכול להכניס עוד כמה חבר'ה לתוך המסגרת ההתנהגותית הזאת. אותי מעניין כרגע ההשוואה בין פלורליסט לבין סובלן.
עצלן, עסוק.
בסדר, אוקיי. פלורליסט לבין סובלן. זה, מבחינתי, זאת ההשוואה שאני עושה. יכול להיות שיש פה עוד הרבה מניעים למה לא להתערב. אני לגמרי מסכים. גם לא נעים, לא תמיד העצלנות. לפעמים לא נעים, אתה מתערב לו בחיים. עוד פעם, אותה תחושה של לבוא לשכנע מישהו, זה לא בסדר. זה מין איזה משהו שנורא, נכנס נורא עמוק בתרבות שלנו, ואני לא מבין למה, זה פשוט לא הגיוני בעיני.
השורש הזה זה ההתנגדות למיסיונריות ביהדות, ובכלל, בכל הדתות. יש פחד קמאים ממיסיונריות.
אני בעד מיסיונריות לגמרי, אני חושב שצריך להתיר את כל סוגי המיסיונריות עלי אדמות. לא לילדים, אני אומר, לאנשים שכבר עומדים על דעתם. זה הכל, תשכנע את מי שאתה רוצה ומה שאתה רוצה. כל עוד אתה עושה, כן, בדרכים נורמליות, הגיוניות, לא באלימות. אתה מעלה טיעונים, איך אפשר לאסור על מישהו להעלות טיעונים? זה פשוט אבסורד מוחלט בעיני. פעם באתר כתבתי על הכחשת השואה, דיברתי גם פה, אני חושב, שאני מגיע לחוק הזה שאוסר להכחיש את השואה. שערוריה החוק הזה. טוב, בכל אופן, לענייננו, האם יש הבדל התנהגותי בין סובלנות לפלורליזם? אני חושב שיש. ההבדל בא, אני חושב, בשני מישורים אפשר להצביע על הבדל. הבדל אחד נוגע לשאלת הפתיחות. זה אמרתי שאני מגיע לזה בהמשך. הפלורליסט, אני מדבר כרגע על דמות, אפשר לומר, בדיונית. אין פלורליסט אמיתי באמת, כמו שאני מגדיר אותו כאן. הפלורליסט זה אחד שמה אין אמיתות, כולם צודקים אותו דבר, אוקיי? הפלורליסט לא אמור בכלל לגלות פתיחות כלפי עמדות אחרות. בגלל שפתיחות מטרתה להאזין לעוד טיעונים כדי ללמוד, אולי לעזור לי לברר לעצמי מהי האמת. כי הרי אם אני לא כזה גאוותן ולא חושב שאני החכם היחידי, אלא יש אנשים אחרים שיכולים לעלות טיעונים מעניינים ומועילים, אז מאוד חשוב להקשיב. אבל זה הכל אם יש לי איזושהי תקווה או אמונה שאחרי שאני אשמע את הטיעונים אני אוכל גם לגבש עמדה אמיתית.
יותר אמיתית.
יותר אמיתית, כן. ואז יש טעם להקשיב לכל מיני דעות, אפילו אחרות ושונות לגמרי משלי. שנייה, אני פשוט רוצה לסיים, כי זה יכול ללמד אותי, לעזור לי לגבש את העמדה שלי. אבל זה רק כמובן אם אני מוניסט, אם יש לי אמונה בזה שאני יכול להגיע לאמת, או להתקרב לאמת. אמונה ודאית אף פעם אין, אבל להתקרב לאמת. אם אני פלורליסט מהותי, זאת אומרת, אחד שבאופן מהותי אומר, אין דבר כזה, כל אמת היא תלוית נסיבות, אתה לא יכול להגיע לאמת. אז אין טעם אמיתי באמת להקשיב לטיעונים אחרים. רק נימוס, אבל זה לא באמת, כי אתה לא תלמד מהם כלום. לכל היותר זה ישנה לך את העמדה, וגם העמדה הקודמת שלך לא צדקה, וגם העמדה העכשווית שלך לא צודקת.
או הפוך, שניהם צודקים.
משנה, אבל אתה לא מאמין באופן מהותי ביכולת של אדם להגיע לאמת, או להתקרב לאמת. אז מה הטעם להקשיב? זה אחד הדברים שאני תמיד זוכר מתקופת הפופוליטיקה, שכולם נורא התרכזו על חוסר הנימוס של הפאנל, כן, טומי לפיד, שלי יחימוביץ' ואייקלר שם היו, על חוסר הנימוס של הפאנל. ובעיניי זה היה ברור שזה בכלל לא חוסר נימוס. זאת אומרת, זאת איזושהי תפיסה יסודית שאומרת אף אחד לא ישכנע אותי. היה ברור לגמרי שהוא בא מהמפלגה ההיא והוא בא מהמפלגה ההיא, הם התקדשו ביניהם, אף אחד מהם הרי לא ישנה את עמדתו, כן, זה ברור. הם באים לבדר אותנו, הם לודרים. הם באים לבדר אותנו, אף אחד לא ישכנע את השני, אלא מה, הם התקוששו, ישחקו הנערים לפנינו. עכשיו, התפיסה הזאת יוצאת מפלורליזם. בגלל שאנחנו מסתכלים על זה במשקפיים פלורליסטיות, אני אומר, זו תפיסה פילוסופית, זה לא שאלה של, זה לא עניין של הסתכלות אנושית, זו תפיסה פילוסופית. תפיסה פילוסופית אומרת, אין דבר כזה אמת וצודק ולא צודק וטיעונים והשתכנעות וזה. זה, זה, זה הכל לפנותים ומזימות, אין דבר, לא מאמינים ביכולת לשכנע. אז מה נשאר? רק להתגושש ולצחוק אחד על השני ולצאת הכי חכם והכי חריף והכי שנון, כי באמת לטיעונים אין באמת משמעות. אבל בעולם סובלני, בעולם סובלני אני מצפה מהאנשים להאזין לא בגלל הנימוס. גם בעולם פלורליסטי אני מצפה מהם להיות מנומסים. אבל זה רק נימוס, זה לא באמת האזנה של ממש. בעולם מוניסטי אני מצפה מהם להאזין. למה? כי מי אמר לך שאתה הגאון הכי גדול? יש אנשים אחרים שיכולים להציג לך טיעונים שלא חשבת עליהם, ואולי הם ישנו את עמדתך. מה, אתה כל כך בטוח שאתה יודע הכל ואתה הכי חכם? סתם להיות בעל גאווה. מוניסט אין פירושו להיות בעל גאווה. הפוך. וזה בית הלל, שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, לכן פסקו הלכה כמותם. בקריאה המוניסטית פסקו הלכה כמותם. למה? כי בשביל להגיע לאמת שבה אתה מאמין, אתה חייב לשמוע עמדות של אנשים אחרים שחושבים את ההפך. כי רק כך יש לך סיכוי להתקרב יותר לאמת. זאת אומרת, פתיחות היא תולדה של מוניזם, ולא של סובלנות, ולא של פלורליזם, סליחה. כל הערכים האלה שנתפסים כמילים נרדפות, זה פשוט ההפך הגמור. פלורליזם סותר פתיחות, פלורליזם סותר סובלנות, פלורליזם מסרס את השיח.
לא, לא סותר פתיחות, אין משמעות לפתיחות.
כן, לא מאפשר, אין דבר כזה, לא מוגדר.
לכל אדם יכול להיות פלורליסט לחשוב שיש הרבה אמיתות, אבל לגבי טענה מסוימת, גישה ספציפית, שיטה ספציפית,
יכול לטעון ש... אמרתי לך קודם, מבחינתי זה נקרא מוניסט. מוניסט זה אותו אחד שחושב שאני צודק ואתה טועה. זה מוניסט. לא אכפת לי כרגע אם יש עוד שלושה צודקים. זאת אומרת שיש הרבה עמדות נכונות. אבל עקרונית אתה מוכן לקבל שיש גם עמדות לא נכונות. זה מבחינתי נקרא מוניסט. לא אכפת לי, יכול להיות שיש שלוש אמיתות. אבל יש אחד שהוא לא אמת. אז אתה מוניסט מבחינתי. לצורך הדיון כך.
אבל איך מוסבר אלה ואלה דברי אלוהים חיים?
רגע. עכשיו, זה טענה, זה ההבחנה, אני רואה שאני כבר לא מספיק, אולי אני אמשיך את זה כנראה. ההבחנה המעשית הראשונה בין סובלנות לבין פלורליזם, ההבחנה המעשית הראשונה זה הפתיחות. כי מסובלן או מימוניסט, לא בכלל סובלן, מימוניסט, אני מצפה להיות פתוח. מפלורליסט אני לא מצפה לכלום. רק שיהיה מנומס אולי, אבל לא יותר מזה. אוקיי? זה הבדל אחד. ההבדל השני, זה ההבדל של רדיוס הסובלנות. וזו נקודה חשובה. פלורליזם מהותי, כמו שתיארתי אותו כאן, בעצם אמור לקבל כל דעה. כל דעה, אין גבול ברמה העקרונית. אז אני לא מדבר על להתגונן, כי אם מישהו בא ומאיים עליי עם אקדח, אז אני לא אפגע בו, כי זכותו, הוא חושב שמותר לרצוח אותי. טוב, עקרונית אפשר היה להביא את זה לרמה מגוחכת כזאת, אבל אני לא מדבר ברמות האלה, כן? אני מדבר אבל לא ברמת ההתגוננות, אלא ברמה של הכפייה ההדדית.
למה אתה משתמש על במונח לקבל ולא לכבד?
הפלורליסט
מכבד כל
דעה. לא, זה לא פלורליזם.
הוא לא מכבד, הוא חושב שהוא צודק.
הוא חושב שהוא צודק.
זה מכבד.
מכבד אותה, אני חושב שהוא טועה, זה סובלנות.
לכבד זה כשאני חושב שאתה טועה, ובכל זאת מכבד את זה, אני טועה, כי אתה החלטת ואתה צריך להחליט.
זה פלורליזם.
אבל אתה טועה. בלי זה מה המשמעות של הכבוד? אם אני חושב שאתה צודק זה לא כבוד, זו תפיסתי הפילוסופית, שאתה צודק, כמון. אז ההבדל השני זה הבדל שנוגע לרדיוס הסובלנות. רדיוס, בעולם של סובלנות, זה אף פעם לא, כמעט אף פעם לא אינסופי, כי סובלנות זה תמיד מתח בין שני שיקולים. שיקול אחד זה הערך הזה של לכבד את האוטונומיה של הזולת. הזולת צריך לקבל את ההחלטות שלו בעצמו. אבל מצד שני, כבר דיברנו על זה שהזולת טועה, הטעות שלו מזיקה, ויש לי יכולת למנוע את זה, ואכפת לי ממנו, אוקיי? עכשיו, בטעויות מאוד גדולות, מאוד סביר שאני לא אהיה סובלן.
מישהו רוצה להתאבד.
כן, מישהו רוצה להתאבד, מישהו רוצה להתמכר לסמים בגלל שהוא כרגע בדאון. אבל אני יודע שהוא כל החיים יבכה את הרגע הזה, אוקיי? אז אני לא אתן לו, אם אני אוכל. אני לא אתן לו להתמכר לסמים. למה? תכבד את זה, הוא רוצה לחיות ככה. לא. כשהנזק של הכיבוד הזה הוא כל כך גדול, ובאמת אכפת לי ממך, הרי הסובלנות באה מזה שאכפת לי ממך, אז אני בכל זאת אתערב. זאת אומרת, ברגע שיש... ברגע, כשאני מדבר על סובלנות, זה תמיד מתח בין שני שיקולים. מצד אחד לכבד את האוטונומיה של הזולת, מצד שני, כל הסיבות אומרות הרי כן להתערב. נכון? כי אני חושב שאני צודק ואתה טועה, הטעות שלך מזיקה, אני יכול למנוע אותה, אכפת לי ממך. כל הסיבות אומרות כן להתערב, אבל אני מכבד את זכותך לטעות. אבל ברגע שיש מתח בין שני דברים, אז תמיד יש איזשהו גבול שמוצא את האיזון. כל אחד ישים את הגבול איפה שהוא שם, לא משנה, אבל יש איזשהו גבול שבו מתקיים האיזון. אם הנזק הוא אדיר, אז עם כל הכבוד לערך הסובלנות הוא בלתי הפיך, אני לא אהיה סובלן. אוקיי? הפלואליסט ברמה העקרונית, הפלואליסט הטהור, אין לו גבול. זאת אומרת, איך אתה יודע שאתה צודק ולא הוא צודק, יש שתיכן צודקים באותה מידה. אתה לא יכול לדעת, ברמה העקרונית, בפגיעה העקרונית. סובלנות היא תמיד שאלה של מתח, ומתח תמיד מתאזן באיזושהי נקודה באמצע. ההיבט השני, וכאן אני אעצור, אבל ההיבט אחד שקובע את הרדיוס של הסובלנות, זה ההיבט של המחיר. כמה חמורות התוצאות של הטעות שלו, כי הוא טועה לדעתי, כן? ההיבט השני זה עד כמה הוא רציני. כמה מגיע לו כבוד? הרי אני עושה את זה בגלל שאני מכבד אותו. מגיע לו כבוד? תלוי. אם הוא ילד למשל, אז אני לא אכבד כל כך את ההחלטות שלו, כי אני לא חושב שהוא עוד יכול לקבל החלטות. אז לילדים שלי, אני כן כופה עליהם, לפחות במידה מסוימת. נכון? או בכלל, ילדים לא יכולים להשתתף כשווי זכויות בשיח. כי הם לא בשלים עדיין, יגדלו קצת, ואז נשמע את דעתם והם ישמעו את דעתי, הכל בסדר, בינתיים תעשו מה שאומרים לכם. עד שתגדלו, בסדר? אז לכן, מי שלא זכאי לכבוד, עוד פעם, לא באשמתו, נגיד שהוא קטן, או מי שלא מומחה, הוא מביע עמדה בתחום שהוא בכלל, הוא לא מבין בו כלום. אז מה, נהיה פלורליסט, סובלן, בסדר, הוא חושב ככה, ואיינשטיין חושב ככה, יש ויכוח בין שני פיזיקאים דגולים. הוא לא מבין כלום בפיזיקה, הוא לא בדק את זה, הוא לא למד את זה, אני לא אכבד את זה, נכון? זה הגיוני. אותו דבר אגב בתחום ההלכה. באדם שלא למד את הסוגיה, או שאין לו מסוגלות ללמוד את הסוגיה, כי הוא לא מבין בזה, אז אני לא אכבד את דעתו הלכתית. זה לא שייך לסובלנות. סובלנות, יש לה מחיר. אם אתה משלם את מחיר הסובלנות, מגיע לך סובלנות. כי מגיע לך כבוד, אם שילמת את המחיר. מה המחיר? המחיר הוא להתמודד עם הבעיה, לקנות מיומנות, להשתמחות בתחום הזה, לחשוב עליו, לשמוע את השיקולים, שגם זה חלק מהעניין, של אלה שלא מסכימים איתך וכן מסכימים איתך, אם את כל זה קיימת והגעת לעמדה אחרת משלי, אין שום בעיה, אני סובלן כלפיך. רבי, אתה צודק, אתה טועה בעיניי, אבל אני סובלן כלפיך. אז לכן גם המחיר קובע את רדיוס הסובלנות, וגם הרצינות. זאת אומרת, עד כמה באמת מגיע לך הכבוד הזה. אם אתה לא מגיע לך הכבוד הזה, אז אני לא מכבד אותך. אוקיי? עכשיו, נחזור לאלו ואלו אחרי שאני אסכם את זה בפעם הבאה כבר, ואז...
באמת אתה רואה. אנחנו באמת... הרב, שבוע בישיבה, יש בדיקת חמץ.
שבוע בישיבה, הייתי איזה ערב בדיקת חמץ, אני לא חושב, נכון? אני לא...
אז זה עוד שלושה שבוע.
למה? מה הבאה הבאה בדיקת חמץ? כמו לגבי שלוש דקות בדיקת חמץ.
בפסח, אנשים לא ישחררו אותנו, אני לא יודע,
אני... בדיקת חמץ? אנחנו... בדיקת חמץ זה כבר...